אז יש לנו עוד שיעור אחד בנתיב התשובה, אמרנו שנלמד, לא גמרנו בעצם את הפרק הראשון, ואמרנו שנלמד על י"ג מידות רחמים, את מה שהמהר"ל מדבר על י"ג מידות רחמים. אז אנחנו נתחיל את פרק, נלמד פרק ו', שהוא הפרק שמדבר על י"ג מידות רחמים, ותחילת פרק ו', יש בזה קצת סיכום של מה שלמדנו בפרק ראשון, אז פחות או יותר אני מקווה שזה ישלים את זה. על השולחן זה בסדר? טוב. אז המהר"ל מתחיל את פרק ו'. הפרק באופן בסיסי מדבר על י"ג מידות רחמים, אבל הוא מתחיל את זה עם לכאורה גמרא אחרת. יכול להיות מה שהמהר"ל מתחיל ככה, בגלל שזה הגמרא מחברת את זה. כלומר, הוא מביא את הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד ב', והגמרא בדף י"ז עמוד ב' התחילה עם המאמר של רבי יוחנן. אחרי כן רבי יוחנן אמר פה עוד מאמר. המאמר השני של רבי יוחנן מתייחס לאמירת י"ג מידות רחמים. המאמר הראשון של רבי יוחנן לא מדבר על אמירת י"ג מידות רחמים. השאלה אם יש קשר בין הדברים או לא. המהר"ל לא אומר מפורש שיש קשר בין שני המאמרות האלה. בכל אופן, אנחנו נלמד ואולי נמצא קשר. אמר רבי יוחנן, המאמרה הראשונה של רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקראת גזר דינו של אדם, שנאמר, אשמן לבעם הזה, כן, כתוב, אשמן לבעם הזה, אוזניו אכבד בעיניו אשף, ונראה בעיניו אוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. אז מה כתוב בפסוק? שהקדוש ברוך הוא בעצם במצב מאוד מאוד חריג, הוא לא רוצה שעם ישראל יחזור בתשובה. אבל אומר, מה המשמעות? המשמעות היא, אבל שאם עם ישראל חוזר בתשובה, אז הגזר דין יקרה. כן? אמר לרב פאפה לאביי בדין מה קודם גזר דין. מי אמר לך שמדובר אחרי גזר דין? אולי קודם גזר דין? אמר לי, וישב ורפא לו כתיב. איזה דבר שצריך רפואה, ואומר זה גזר דין. מיטיבי, עכשיו בינתיים, כלומר מי שחוזר בתשובה לפני גזר דין, מוכלים לו. לא שב בינתיים, אבל מי שלא חזר בתשובה לפני גזר דין, אפילו הביא כל אלי נוויות שבעולם, אין מוכלים לו. אז לכאורה אנחנו רואים שגזר דין לא יכול להיקרה על ידי תשובה. אומר הגמרא, לא כאשר אבי יחידה בציבור. אומר על זה המהר"ל, כבר התבהר כי התשובה של רבים מגיעה עד השם יתברך, ולפיכך מקרא על גזר דינו. ולאל התבהר כי אפילו דוחה לא תעשה שבתורה, כל שכן, וכל שכן שדוחה הוא מבטל את הגזרה. אז מה פירוש הדברים? פירוש הדברים, הקדוש ברוך הוא, למדנו את הדבר הבסיסי הזה, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי מידות, במידת הטוב ובמידת היושר. ומצד היושר, הקדוש ברוך הוא חפץ שהעולם יתנהג על פי מידת הדין. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא חפץ שהעולם יתנהג על פי מידת הדין? אז זה יש כמה שלבים. יש את השלב הראשון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנהוג על פי מידת הדין. אבל יש גם את השלב הזה שלא רק שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנהוג על פי מידת הדין, אלא שהקדוש ברוך הוא מחליט להוציא את הדין אל הפועל. ומידת הדין היא מידה מאוד 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 חשובה, שהקדוש ברוך הוא מחליט להוציא אותה אל הפועל. וזה השלב הזה של גזר דין. כלומר, מה ההבדל בין קודם גזר דין לאחר גזר דין? איך שאנחנו מבינים שקודם גזר דין, אז הדין הוא יותר ניתן כהוראה לאדם איך להתנהג. הגזר דין זה כבר מצב כזה שהקדוש ברוך הוא הדין כבר מחייב שבשביל הופעת הדין צריך שבאמת יתבצע הגזר דין. אז על זה הגמרא דנה, האם תשובה יכולה לקרוא הגזר דין או אינה יכולה לקרוא הגזר דין. אז זה אומרת הגמרא שיש הבדל בין תשובת היחיד לתשובת הציבור. מסביר כאן המהר"ל למה. אז העיקרון הוא, אומר המהר"ל, תמיד אתה צריך לבחון מה, דרך איזה צינור הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים. אם הקדוש ברוך הוא מתלבש עלינו דרך מידת הדין, אז ממילא אז הקדוש ברוך הוא נותן את החיים האלוקיים דרך ההופעה של הדין. על ידי הדין יהיה, ככה יתגלה החיות האלוקית בעולם. עכשיו, כשהאדם עושה תשובה, כנראה שמקורות החיות של האדם, מה שיכול לתת לבן אדם חיים, זה איזשהו מקום אחר, איזשהו כביש אחר, איזשהו מקור אחר שממנו אפשר לקבל חיים. אז המקור האחר, אומר כאן המהר"ל, הוא כנראה מקור עליון יותר. זה מה שמביא כאן המהר"ל, שהגדולה תשובה שאפילו דוחה לא תעשה שבתורה. מה הפירוש שהגדולה תשובה שגדולה דוחה אפילו לא תעשה שבתורה? זה בוודאי כשם שהגזר דין הוא סדר העולם, כלומר הקדוש ברוך הוא בגלל איזשהו נתון מסוים, באיזשהו דור מסוים, במצב מסוים, הוא נותן את החיות שלו דרך ההופעה של מידת הדין שהיא מתייחסת לזמן ומקום מסוימים. הקדוש ברוך הוא גם נתן, יצר את העולם, בנה את העולם בצורה כזאת שהתורה היא סדר העולם. מה זאת אומרת שהתורה היא סדר העולם? הקדוש ברוך הוא קבע שבאופן קבוע החיות בעולם היא תבוא לפי הסדר של התורה. אז לכאורה התורה היא המקור הכי עליון שממנו יש את דרך התורה. הקדוש ברוך הוא נותן חיים, כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה בתורה, ובגלל הרצון של הקדוש ברוך הוא בתורה אז הוא בוודאי נותן את החיים לפי מה שהתורה מורה. אז על זה אומר המהר"ל, לא, יש איזשהו מקור עוד יותר עליון שהוא כנראה איזשהו מקום שהוא מעל הסדר, מעל הסדר של התורה, שממנו יכול להיות מקור חיות, וזה נקודת התשובה. נקודת התשובה, זה מה שגם בעצם המהר"ל הסביר בפרק ראשון, נקודת התשובה היא, בפרק ראשון המהר"ל הסביר ש יש מה שהתורה אמורה לאדם, ויש מה שהתשובה, כלומר התורה אומרת לאדם, תעשה תשובה ותתכפר, והקדוש ברוך הוא אומר, תעשה תשובה ותתכפר. הסביר שם המהר"ל, הרי גם התורה אומרת לחזור בתשובה. הסביר המהר"ל, מה הכוונה, תעשה תשובה, סוג תשובה כזאת שאתה חוזר אל הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש לחזור אל הקדוש ברוך הוא? לחזור אל הקדוש ברוך הוא, לחזור לאיזשהו מקור שהוא מעל הסדר. מקור שהוא, אין בו את ההופעה שהיא במקום לפי איזשהו סדר מסוים, אלא לחזור לזה שאתה, המהר"ל הגדיר את זה, שאתה נהיה כלי שבור. הכלי השבור הוא, יש בו את מידת הפשיטות. מידת הפשיטות זה אומר שאם כל החיות של האדם בדרך כלל נובעת מזה שהאדם הוא, יש בו איזשהו כישרון מסוים, איזושהי הופעה מסוימת, איזשהו דבר שהוא מבטא את ה... את המייחד אותו, כל אדם ואדם, יש בו דבר שמייחד אותו, שיוצר אותו כאישיות ייחודית. מהלך התשובה הוא מהלך שהאדם שובר את הייחודיות שלו, הוא נהיה ככלי שבור. על ידי השבירה של הייחודיות שלו, האדם הוא נהפך להיות פשוט. פשוט זה אומר שהוא הוא נהפך להיות כללי, הוא נהפך להיות קשור ל, לרצון הכי הכי כללי של, שהוא עמד בבסיס בריאת העולם, והמצב הזה של התשובה הוא איזשהו מקור חיות יותר עליון אפילו מהמקור של התורה. זאת אומרת, אם היינו מנסים לתאר, היינו אומרים כך, המציאות כולה מתחילה מהמקור האלוקי. הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, שהוא כימך מקור חיים, אז מקור, כן, החיים מתחילים מאיזושהי הופעה מאוד 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 כללית של עצם מה שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיים, רוצה את החיים. כן, הקדוש ברוך הוא הוא כמקור כל העולם מתפשט בהופעה הזאת ש... כן, יש הופעה של חיים. עכשיו, ההופעה הזאת של החיים היא אחד מן ה... כן, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה, אז הקדוש ברוך הוא, גם הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתורה, יש בו איזשהו מהלך של צמצום. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מופיע בצורה של, שהוא מופיע בצורה של תורה, ובסדר הזה של התורה, הסדר של התורה הוא לא סדר טבעי, הוא סדר אלוקי מאוד, הוא שכל אלוקי, איזשהו מקום מאוד, מקום מאוד 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 עליון. אבל אם כל זה שהוא עליון, זה כבר יש בו איזושהי נקודת צמצום. זה, גם השכל האלוקי של התורה יש בו איזושהי נקודת צמצום. בוודאי. שאחרי כן שיורדים למדרגות, שהחיים הם מופיעים אחרי כן ב, לא רק בתורה הנצחית, אלא מופיעים בדור מסוים, שמופיע הקדוש ברוך הוא, בהנהגה מסוימת, שהוא מנהיג את העולם, בדרך של הנהגה של מידת הדין, בדרך של שכר ועונש, בוודאי שיש בזה עוד יותר צמצום, עוד יותר התייחסות למציאות המסוימת עם תגובה מסוימת. מהלך התשובה הוא שהאדם באיזושהי מידה הוא שובר את השייכות שלו למציאות החיים המקומית שהוא שרוי בה, הוא נהיה כלי שבור. זו ההגדרה שהרמב"ם הגדיר שהתשובה, כן, זה המשל שם, שהתשובה היא הופכת את הבן אדם לכלי שבור, ועל ידי המהלך הזה האדם הוא בעצם יכול להתקשר אל המקור של החיים. על זה הגמרא באה ואומרת שבכל אופן יש חלוקה בין תשובה ציבורית לתשובת יחיד. כלומר, תשובת היחיד, וזה איזשהו עיקרון שאומר המהר"ל בהרבה מקומות, שציבור שנהפך להיות פשוט, כלומר, הצד הכללי שיש בציבור תמיד הוא יותר גדול מאשר היחיד. היחיד, עם כל זה שהוא עושה תשובה והוא רוצה להפך להיות כללי, היכולת של היחיד לעמוד אל מול הקדוש ברוך הוא ולבטל את עצמו היא תמיד יכולת מוגבלת לעומת היכולת של הציבור. ובציבור יש הרבה יותר פשיטות. זאת אומרת, אני חושב שהפירוש של הדברים הוא, זה ככה. הפירוש של הדברים זה כך. זה אחד מהרעיונות, אני חושב, המהותיים, או אחד מהרעיונות הגדולים של יום כיפור. כן, מה זה הדבר הזה שביום כיפור יש עבודה של בגדי זהב ובגדי לבן? מה, והמעבר הזה כל הזמן מבגדי זהב לבגדי לבן. אז המהר"ל מסביר שהעבודה בבגדי לבן זה ביטוי לזה שבן אדם נהיה פשוט, נהיה, כן, שובר את כל את כל הייחודיות שלו, ולא במקרה, אומר המהר"ל, הלובן זה גם בגדי המתים, בגדי המתים זה גם הלובן. אז מה מהלך התשובה בעצם שעם ישראל עושה ביום כיפור? לוקחים את הכהן הגדול, שהוא צריך להיות, שהוא בא בשם כל ישראל. הוא אישיות שהיא הכי הכי מבטאת, לא ציבור של 10 יהודים, אלא את כל עוצמת הציבוריות שאפשר לחשוב עליה בדור הזה. ואת האישיות הזאת של הכהן הגדול, כן, הכהן הגדול הוא לובש בגדי זהב, בגדי זהב תמיד זה ביטוי לשיא הכישרונות האנושיים, לשיא הייחודיות האנושית, לשיא היכולת האנושית, כן, להביא לידי ביטוי את היופי של האנושי, את הכישרונות האנושיים. זה המשמעות שהכהן הגדול לובש בגדי זהב. והעבודה, איך נכנסים אל קודש הקודשים? הכניסה אל קודש הקודשים זה כשאתה פושט את הכישרונות, את כל הכישרונות האלה שאתה צברת כביכול, צברת בלבישת הבגדי זהב, את כל הכלליות הזאת, את כל הגודל הזה שהיה בלבישת הבגדי זהב, אתה פושט, ואת זה אתה, את זה אתה כביכול, על ידי הפשיטה של הבגדי זהב, אתה לובש כביכול את הבגדי לבן. אי אפשר להגיע לפשיטות אם אתה לא עושה עבודה שאתה צריך לשבור משהו. אם אתה צריך לשבור כלי קטן, אז הפשיטות שאתה מגיע אליה היא קטנה. אם אתה צריך לשבור כלי גדול, אז אתה מגיע למידת פשיטות ענקית. כלומר, אדם שצריך לוותר על, 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 על מעט חיוניות חיים, אז הוא לא, אז העבודת הפשיטות שהוא עשה היא עבודה מוגבלת. אדם שצריך לוותר על המון המון כישרונות, והוא, את זה הוא מבין שבסופו של דבר מהלך התיקון דורש ממנו לשבור את ה, כן, להבין את ההבנה הזאת שהחיים בצורה שהוא, שהיה בהם נגיעה של חתם חיים שבורים, ואת כל זה לבטל, את כל זה לא להחשיב, וככה באמת, ואת המהלך הזה, מהלך התשובה הזה לעשות, אז באמת האדם זוכה למידת פשיטות גדולה. אז אני חושב ההבחנה שאומר כאן המהר"ל בין תשובת היחיד לתשובת הציבור. היחיד, נכון שהיחיד גם מנסה כל היסוד של נתיב התשובה, המהר"ל אומר, מדרגת התשובה אל הקדוש ברוך הוא היא בנויה על הנושא הזה של הכלי שבור, של מידת הפשיטות, של חידוש החיים על ידי זה שאתה הולך למקור חיים שהוא מעבר לחיים שמופיעים בצורה של הצמצום. אבל עם כל זה יש הבדל כמה עבודה אתה עושה. כלומר, היחיד יש לו יכולת להשיג את מידת הפשיטות בצורה יותר מוגבלת מאשר הציבור. כי הציבור, עם כל הגודל של הכישרונות שלו, וכציבור הוא עושה תשובה, אז זה באמת מתגלית יותר מידת הפשיטות מאשר כשהיחיד עושה תשובה. אז כאן זה מה שחזל, אני מבין, מחדשים, שבשאלה הזאת, עד כמה באמת יש חשיבות הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם גם יתגלה בצורה של גזר דין, גם בצורה של מידת הדין. עד כמה באמת יש פה איזשהו דבר שיכול לחדש את החיים ולשאוב איזשהו מקור חיות מאיזשהו מקור יותר עליון. בזה הגמרא עשתה חילוק בין מידת הפשיטות שיש אצל היחיד לבין מידת הפשיטות שיש אצל הציבור. כן, מה אתה רוצה להעיר? כן. כי הציבור יש בו יותר כישרונות מאשר היחיד.
בסדר, אבל כל אחד מבחינה ציבורית, שהאדם שעובר את
כל הציבור מתבטא לקדוש ברוך הוא. כל הציבור מתבטא לקדוש ברוך הוא. זה מה שאמרתי, עבודת הכהן הגדול, זה שכל כלל ישראל, עם כל מה שמתרכז ובא לידי ביטוי באישיות הזאת של הכהן גדול, שהוא בא מכוח כל ישראל, עם כל הכישרונות של ישראל, כל הציבור כולו מתבטא לקדוש ברוך הוא. אז יש הבדל בין העוצמה שיש אצל אדם אחד לבין העוצמה שיש בציבור. שמה?
לכן תפילת צדיקים מתקבלת יותר? כי הם אנשים יותר גדולים, יש להם יותר כישרונות מאשר אנשים פשוטים? כאילו, אפשר לעשות חילוק
כזה
סתם בין
האנשים? יכול להיות שיש גם חילוקי מדרגות בין האנשים, אבל עיקר חילוק פה שעושה המהר"ל זה בין יחיד לבין ציבור. האמת, זה יותר, את היסוד הזה כבר, המהר"ל כתב בצורה יותר רחבה בפרק ב', היינו צריכים לראות גם פרק ב'. טוב, ומפה אנחנו עוברים לממרה הבאה של רבי יוחנן, מנסה לראות אם היא קשורה לממרה הראשונה. אז זה מביא המהר"ל את הגמרא המאוד מפורסמת, ויעבור השם על פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, למלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, הראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו כסדר הזה, אני אמחול להם עוונותיהם. זה החלק הראשון. החלק השני, השם השם, אני קודם שיחטא אדם, אני הוא לאחר שיחטא אדם, ויעשה תשובה. אל רחום וחנון אל כפיים ורב חסד באמת. על זה אומרים חז"ל איזושהי ממרה כללית על י"ג מידות. אמר רב יהודה, ברית כרותה על י"ג מידות שאינם חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי כורת ברית. אז יש לנו, אנחנו מחלקים את הממרה הזאת, את הגמרה הזאת. החלק הראשון זה נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. החלק השני, הפירוש של השם השם. החלק השלישי, ברית כרותה על י"ג מידות שאינם חוזרות ריקם. החלק הרביעי זה איזושהי פרשנות לרב חסד ואמת. כן, אילפא רמי, כתיב רב חסד. וכתיב אמת, לכאורה יש סתירה. כן, המשמעות של רב חסד זה משמע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לפני משורת הדין. כן, בחסד, והוא עושה את זה הרבה. כן, מנהיג את העולם במידת החסד. ובמצד שני כתוב אמת. שנכנע, שמשמע שזה במשפט, באמת, לא לפני משורת הדין. זאת אומרת הגמרא, למרות שכתוב בי"ג מידות רב חסד ואמת, אבל ההנהגה היא בצורה כזאת של בתחילה אמת ולבסוף רב חסד. צריכים להבין למה זה באמת כתוב אחרת. כן, בתחילה אמת. ולבסוף רב חסד. אז אפשר להסביר אולי ככה. מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם שהוא כולו אמת. בסופו של דבר אי אפשר להגיע לעולם שהוא כולו אמת, אז זה מופיע בצורה כזאת שקודם כל צריך להופיע את הרב חסד, ואז אולי זה מוביל אותנו למדרגה של אמת. אני נתתי קצת אולי תירוץ לשאלה הזאת, אבל נראה. רבי אלעזר אומר, כתיב לך השם חסד, וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. בתחילה כי אתה תשלם, ובסוף לך השם, אז גם זה סתירה, אומרת הגמרא, אותו תירוץ, בתחילה כי אתה תשלם, כלומר, הקדוש ברוך הוא חפץ בהתחלה להופיע בצורה כזאת של, כנראה זה מקביל לאמת, ובסוף הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה לך השם חסד. אבל רמי, כתיב צדיק השם בכל דרכיו, עוד פעם, שהוא מנהיג אותנו לפי הצדק, וכתיב חסיד בכל מעשה. אז שוב הגמרא אומרת, בתחילה צדיק, לפי צדק, ובסוף חסיד. לפני משורת הדין. טוב, אנחנו מפאת חוסר הזמן, אני לא אוהב לעשות דברים כאלה כשאנחנו לומדים, אבל אני ממש רואה שאנחנו כבר בשבע ורבע, ואני רוצה בכל אופן את היסוד של י"ג מידות ללמוד, אז אנחנו נדלג על המשפט, על הפסקה הראשונה. כלומר, המהר"ל שואל שאלה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להתעטף כשליח ציבור, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה למשה רבנו מה נוסח התפילה? למה היה צריך משה רבנו גם לראות כביכול את הקדוש ברוך הוא מתעטף כשליח ציבור, ואומר אמר על איזשהו יסוד, שהוא יסוד חשוב, אבל אנחנו לא נפרש אותו. אנחנו עוברים לפרשנות של י"ג מידות רחמים. אז הסברה כללית קודם כל, י"ג מידות רחמים, כלומר, אני לא נותן הסברה רחבה, אני אומר רק משהו שצריך, נצרח למה שאנחנו נלמד עכשיו, ונראה כמה נספיק לומר על. באופן בסיסי, מה זה י"ג מידות רחמים? י"ג מידות רחמים זה נראה שזה הקדוש ברוך הוא נותן, כן, יצר את העולם ונתן חיים לעולם, נתן לאדם חיים, והוא מסר את החיים ביד האדם עם נתונים מסוימים, עם כללים מסוימים, עם דין מסוים, שזה אומר שאם האדם לוקח את החיים ומשתמש בהם בצורה מסוימת, אז החיים אז יהיה לו חיות, ואם האדם חס וחלילה לא מתנהג בחיים לפי הכללים שהקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא נותן את החיים עם הכללים שלו. אדם שיקח את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן וישתמש בהם לא לפי הכללים שלו, לכאורה היה צריך להיות מצד מידת הדין שממילא אתה תאבד את החיים. לכאורה זה המשמעות של מידת הרחמים. מידת הרחמים באה ואומרת שהקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא ישר, גם הקדוש ברוך הוא טוב, והטוב של הקדוש ברוך הוא זה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שבסופו של דבר אנשים יגיעו לזכות בטוב הזה, לזכות בטוב, וכשבני אדם לא מצליחים לזכות בטוב על פי מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא מצד לא הנהגת היושר שבו, למצד הנהגת תופות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן חיים גם שהם לא לפי הנהגת הדין. אז מה זה י"ג מידות רחמים? י"ג מידות רחמים כנראה זה 13 צורות איך הקדוש ברוך הוא עובר על הדין. כן, 13 צורות איך הקדוש ברוך הוא נותן חיים לא לפי הכללים של הדין. נותן חיים לא לפי הכללים של הדין. ואז אם זה י"ג מידות רחמים, באופן פשוט אנחנו מבינים שאמירת י"ג מידות רחמים זה רק לאדם שחוטא. לא צריך י"ג מידות רחמים לאדם שהוא לא חוטא. זה... מה? אז לצד שלא חטאנו, לא משנה. כאילו, יש בכל אדם ואדם צד שהוא לא חטא, לחלק הזה, כאילו, אתה לא צריך מידת רחמים. הקדוש ברוך הוא עושה איתך רחמים רק לחלק שאתה חוטא. יכול להיות היום שיש אדם שלא חוטא. זה הפשטות של הדברים. במערל באמת דן בדבר הזה, ובאמת מסביר לנו לא כך. אז נקרא את הדברים האלה. כן, אני, אז מה כתוב? השם השם. אז הסבירו חז"ל, קודם כל יש, כן, י"ג מידות רחמים מתחילות בשלוש שמות של הקדוש ברוך הוא, השם, השם, כן. אז צריכים לפענח מה זה השם הראשון, מה זה השם השני ומה זה השם, כן. האם זה מדובר על מידות שונות, האם מדובר על רק מצבים שונים, על מה מדובר באמת בשלושת השמות האלה. אז מתחיל המהר"ל. אני הוא קודם שיכתב ומביא את הגמרא, השם השם, חז"ל באו ואמרו, לכאורה יש פה כפלות, לכאורה יש פה שם השם אחד מיותר. אז למה הוזכרו כאן פעמיים שמות השם? אז אמרו חז"ל, אני הוא קודם שיכתב, אני הוא קודם, ואני הוא לאחר שיכתב. הקשה הראש. והלא קודם שיכתב, אין צריך למידת רחמים, שהרי לא חטא עדיין. זה שאלת הראש. תירץ הראש, שכתוב השם קודם שיכתב, והשם אחר שיכתב, אין הכוונה שאדם לא חוטא. אלא גם השם הראשון זה מתייחס לאדם שהוא שייך אל החטא. אלא מה? השם הראשון, השייכות של האדם אל החטא היא במידה מוגבלת יותר, והשם השני זה שכבר האדם נשקע עוד יותר בחטא. באופן כללי אני חושב שגם זה שיטת המהר"ל, שהמהר"ל מסביר מתגימה מידות רחמים, הן מדורגות בצורה כזאת שככל שאנחנו מתקדמים בעוד מידה, אז צריך בשביל זה עוד יותר רחמים. כלומר, יש חידוש, ככל שמדובר במידה מאוחרת יותר, אז היא צריכה חידוש יותר גדול במידת הרחמים. אז הראש אומר שהשם הראשון מדובר על אדם שחשב להיות חוטא, אלא שלא חטא. כן? ובאיזה חטא גם המחשבה היא בעייתית? בענייני אמונה. אדם שחטא ביסודות האמונה ובחטא עבודה זרה, הרי שהקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אפילו אחי, קודם שיחטא מנהיג עמו במידת הרחמים, לאחר שיחטא, מצרפה למעשה. אז מה הפירוש לפי הראש? לפי הראש באמת, הראש לכאורה, אנחנו יכולים להישאר באמת בהסברה הרגילה של י"ג במידות רחמים. של י"ג במידות רחמים זה הנהגות של הקדוש ברוך הוא למצב הדיעבדי של רק אחרי החטא. אומר הראש, בוודאי שאדם קיבל את החיים מהקדוש ברוך הוא, והוא במחשבות שלו רק פגם, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא יכול יותר בקלות עוד להופיע את מידת הרחמים. כי עוד האדם לא הוציא לפועל את המחשבה, אז הקדוש ברוך הוא עוד יכול יותר לרחם. זה עוד לא פוגע ממש במידת הדין. אבל אם האדם הוציא בפועל את החטא שלו למעשה, אז האדם פוגע במידת הרחמים. עוד שנייה אני אסביר את זה קצת יותר. אומר המהר"ל שאני סובר לא כמו הראש. אבל הדברים הם פשוטים הם, כי אלו י"ג מידות, הם דרכי השם במציאות, והם מידת טובו, זה מה שאנחנו כל הזמן מדגישים, טוב וישר השם, י"ג מידות רחמים, זה 13 הופעות של מידת טובו של הקדוש ברוך הוא. מה שעושה טוב לאדם. אדם שלא חטא גם כן צריך למידת טובו, כי אין לבריות על בורא מתברך רק חסד ורחמים, ואין כאן חוב. כלומר, כל הבריאה של האדם היא לא מצד הדין, אלא מצד החסד. לכך כאמר שהוא נוהג עם האדם במידת הרחמים גם קודם שיכתה. ואחר שיכתה ועשה תשובה, גם כן נוהג עם האדם במידת הרחמים, ומי שלא חטא גם כן, הוא בכלל הזה שהוא צריך למידת טובו, אלא שהוא ראשון קודם לכל מידת טובו. טוב. אז אולי נסביר קצת את הדברים, לא כתוב במהר"ל הרחבה של הדברים, אבל מה שכתוב לפחות במהר"ל, שבוודאי מידות הרחמים הן לא מידות שנוגעות רק למה שהאדם חוטא. אז זה איזשהו יסוד שבשיעורים אחרים אני מרחיב יותר. אני רואה שהיום אנחנו לא נספיק להרחיב פה בדיוק במידות הרחמים. אז העיקרון הוא מידת הרחמים אינה הופעה שהיא נוגעת לנפילות של הבן אדם. כשאנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא מופיע את עצמו בצורה של מידת הרחמים, זה לא אומר שמידת הרחמים היא מידה נמוכה יותר ממידת הדין. או הנחת היסוד שלנו, מידת הרחמים היא מידה הרבה יותר עליונה מאשר מידת הדין. מידת הרחמים, המקור שלה, כלומר, מקור החיות שאנחנו מקבלים כשהקדוש ברוך הוא מופיע במידת הרחמים, היא מקור הרבה יותר עליון מאשר מידת הדין. וזה קשור למה שהסברנו לגבי הפסקה הראשונה, לגבי הממרה הראשונה של רבי יוחנן. אנחנו צריכים להבין כך, הקדוש ברוך הוא מקור החיים, הקדוש ברוך הוא אור אינסוף. ככל שאנחנו מדברים על החיים במקום המקורי שלהם, במקום העליון שבהם, שמה הכל מאוחד, שמה הכל אחדותי, שמה אין בכלל צמצום של החיים, אין איזשהו סיבה לצמצם את החיים, כן, הקדוש ברוך הוא בוודאי אור אינסוף שבלי שום צמצום כלל. אלא מה, הקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את העולם, ועלה ברצונו לברוא את העולם בצורה כזאת ש... כן, הרצון האלוקי הוא שככל שהעולם הוא מצטמצם יותר, ככל שיש יותר גבולות לעולם, ככל שיש יותר הופעה של העולם בצורה פרטנית יותר, ככה בסופו של דבר הירידה היא תגביר את האור האלוקי וזה ירידה צורך עלייה. אבל הנחת היסוד היא כזאת, מידת הדין במהות שלה היא מידה שנוגעת להופעת הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כלומר, רק משום שהקדוש ברוך הוא חפץ להופיע את האור הגדול שלו בצורה של עולם שיש בו גבולות, מה זה מידת הדין? דין, המהות שלו מתייחס לזה שאנחנו בעולם מצומצם, בעולם שיש בו גבולות, שיש הופעה מסוג כזה, כוח כזה, כוח כזה, כוח כזה, כוח כזה. השם שמבטא את מידת הדין הוא שם אלוקים. למה השם שמבטא את מידת הדין הוא שם אלוקים? אלוקים בא לכוחות כולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את עולם כזה שהוא ברא בהם המון 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 כוחות, והדין הוא בוודאי צריך לעשות סדר בין כל הכוחות האלה, שכל הכוחות האלה יפעלו בהרמוניה. אבל הדין, המהות של הדין, שזה מתייחס לחיים בצורה המוגבלת שלהם. המהות של הרחמים זה מתייחס לחיים בצורה הראשונית שלהם, בצורה המקורית שלהם, בצורה העצמית שלהם. כלומר, כשאנחנו מדברים על זה שמידת הרחמים היא מופיעה בשם י' ו' ק', אנחנו יודעים ששם י' ו' ק' הרבה יותר עליון מאשר שם אלוקים. כן, זה השם המקורי, זה השם הראשוני, זה מה שמהווה את כל המציאות, זה ההופעה הראשונה שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא להתגלות, עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. בסופו של דבר, כשנברא העולם, נברא העולם של דין, בראשית ברא אלוקים, אבל המקור של העולם הוא ודאי לא דין, המקור של העולם הוא מקור הרבה יותר עליון, וככל שאנחנו מדברים על מקור עליון יותר, שמה הוא לא שייך דין, שמה הכל הוא מופיע בצורה מאוד מאוד שלמה, בצורה מאוד מאוד כללית, בצורה מאוד מאוד הרמונית. מה העיקרון של מידת הרחמים? העיקרון של מידת הרחמים הוא ככה. נכון שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את ההפרדה הזאת בינו לבין הבריאה. כן, יש את הבורא, יש את הבריאה, והקדוש ברוך הוא מקור העולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא חפץ שהעולם יתגלה בצורה של הצמצום. אבל כשהצמצום הזה, בסופו של דבר, לא מצליח להסתדר מכוח עצמו, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא מרחם על מעשי ידיו. הקדוש ברוך הוא שרוצה את הבריאה, הוא בוודאי הוא מזרים זרני חיים ממקור יותר עליון מאשר העולם הזה. תמיד הופעה של רחמים זה הופעה של חיים ממקור יותר עצמי.
מידת הרחמים מתייחסת יותר לחיים בצורה הפנימית שלהם, בצורה העצמית שלהם, לעומת מידת הדין, שזה מתייחס יותר לחיים בפועל שלהם. מידת הדין זה מתייחס לבפועל, מידת הרחמים זה תמיד מתייחס כן, למקור החיים, להופעת האור האלוקי בצורה עוד שאינה מוגבלת. ולכן תמיד הרחמים הם גואלים את הדין במובן הזה, שנכון שמבחינת החיים, מבחינת הדין, נגמר לנו איך אנחנו יכולים, מה שייתן לנו את מקור החיות, אבל יש תמיד הופעה של המקור של החיים, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא, כביכול, לפני שהצטמצם האור להופעה של העולם הזה, ומשם אנחנו יכולים לשאוב תמיד מקורות חיות חדשים, שהם לא מוגבלים במקורות החיות שיש בעולם הזה, כן?
כתוב שאדם, למה בן אדם שם אותו בעולם כדי שיעשה מצוות ויקבל שכר וכשראוי לו ולא יקבל לחם חסד.
נכון.
לפי הרב זה בדיוק הפוך. הרב אומר להפך שהרחמים שלא מגיע לבן אדם זה יותר טוב מאשר כשהוא עובד ומגיע לו.
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שבוודאי הירידה היא צורך עלייה. בוודאי שזה שאנחנו מצליחים להופיע את הקדוש ברוך הוא דרך מידת הדין, אם בסופו של דבר, ככל שאנחנו נצליח יותר לעמוד בדין, אז בוודאי, בסופו של דבר, זה יותר יופיע את השפע האלוקי. אבל ברגע שאנחנו לא מצליחים להופיע את הדין, אז הקדוש ברוך הוא לא מזניח את העולם. זה עולמו בסופו של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מזרים זרמי חיים מהמקורות של העולם. הנה חינמי שמבחינת ה... תוכנית, אז הדבר שהכי יכול להוביל אותנו אם אנחנו נעמד בדין. אבל אחרי שהאדם לא עמד בדין, אז ההופעה היותר עליונה היא הופעה של הרחמים. כלומר, תמיד שמופיעים הרחמים, זו הופעה של חיים אלוקיים כאלה. עכשיו, הרחמים זה תמיד השיתוף, זה בעצם מידת הרחמים, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, למרות שבראתי את העולם, אני לא עומד מהצד, אלא אני מכניס... אני שם את שמי הקדוש, כן, אני גם שמו, גם שם הוויה של הקדוש ברוך הוא, גם כשנברא העולם של בראשית ברא אלוקים, זה לא זה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואז רק זה צורת החיות שיהיה בעולם, אלא אני כל הזמן נשאר עוד בקשר עם, עם המציאות שכשהיא צריכה את היכולת החיות מהמקור היותר, כללים, המקור היותר עליון, זה הצורות השונות של ההופעה של מידת הרחמים.
הרב, למה הקדוש ברוך הוא רצה מלכתחילה ליצור חיץ בינו לבין העולם ולעשות
מידת? זה מה שהוא אמר, שהדרך הזאת של הירידה, של הצמצום, של יצירת האדם שהוא יוצר כביכול את עצמו, זה שיש בחירה חופשית, לאדם. זה שהקדוש ברוך הוא יצר את המציאות הזאת שיש אפשרות שהאדם יבחור מעצמו ביושר האלוקי, ובסופו של דבר ירידה שהיא צורך עלייה, היא בסופו של דבר גורמת יותר לאור האלוקי, שהאדם יכול לזכות יותר לאור האלוקי. אז... אתה שואל על... כן, אבל אי אפשר, זה דיברנו באחד השיעורים הקודמים, שכנראה אי אפשר ליצור את השלמות הזאת ללא ההופעה של היושר, ללא ההופעה של מידת הדין. טוב, אנחנו לא הספקנו הרבה.